שבת דף קה, מתחילים בעזרת השם שתי שורות מלמעלה במילים כתב אות אחת נוטריקון. מה זה נוטריקון? זה הכוונה קיצור של מילה. למשל, אדם בא לכתוב תרומה, במקום זה הוא כותב רק אות תף, ולמעלה הוא עושה מרחאה כזאת, כזה פס קטן. וכל אחד מבין שזה הכוונה ראשי תיבות של המילה תרומה. למה המילה נוטריקון נקראת בשם הזה? מאוד מעניין מה שכותב בספר התשבי, שבלשון יוון ורומי, נוטרי זה הכוונה סופר, ודרכם של סופרים לכתוב לשון קצרה. אומר התוספות יום טוב, מכאן כשרוצים לכתוב לשון קצרה, קוראים לזה לשון נוטריקון. דבר מעניין. אבל אדם שבשבת כתב אות אחת נוטריקון, עם כזה פס למעלה. האם הוא יהיה חייב או לא? בשביל להתחייב על מלאכת כותב, הרי צריכים לכתוב שתי אותיות. האם זה נקרא שהוא כתב שתי אותיות? רבי יהושע בן בטר המחייב, וחכמים פותרים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מניין ללשון נוטריקון מן התורה? מוצאים במקומות רבים בתורה שכתוב מילה, ואנחנו דורשים את המילה הזאת שהיא גם קיצור של כמה מילים, שזה ראשי תיבות. כמו שהגמרא תביא תכף רשימה של דוגמאות. מאיפה אנחנו יודעים מהתורה שבאמת יש לזה על מה להתבסס לראשי תיבות האלה? שזה באמת מה שהתורה מתכוונת. התורה באמת מתכוונת לראשי תיבות האלה. שנאמר, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, אני, הנה בריתי איתך. הברית שלי תהיה איתך אברהם. והיית לאב המון גויים. ואז פסוק הבא, ולא יקרא עוד את שמך אברהם. בהתחלה אברהם אבינו שמו היה אברהם. זהו, מהיום והיה שמך אברהם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא פעם נוספת לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך. לכאורה, המילה המון, אין לה פה איזושהי משמעות נוספת. אם הקדוש ברוך אומר לאברהם, תשמע, אב גויים נתתיך, אתה תהיה אב לגויים. אנחנו יודעים שיש המון גויים, המילה המון מיותרת. אומר המהרש"א, שמכיוון שהמילה הזאת מיותרת, זה בא ללמד אותנו, ללמוד ראשי תיבות, לדרוש ראשי תיבות. התורה במילה הזאת באה ללמד אותנו שצריך לדרוש ראשי תיבות. אנחנו נראה רשימה תכף של עוד דוגמאות. כדאי באמת לציין כאן את מה שכותב בספר ערכי תנאים והמוראים על ערך של התנא רבי יוסי בן זמרה שהוא בעל המאמר פה. כותב שהמקורות, רשימת המקורות, כולן מתבססות על אותו עיקרון. כשהתורה כותבת או מילה מיותרת או מילה נדירה שלא כתובה בשום מקום אחר בתורה, זה בא ללמד אותנו לדרוש את המילה הזאת בצורה של נוטריקון. זה בא ללמד אותנו גם, דבר נוסף, שיש דרך מבוססת שאפשר לדרוש בה את התורה, שזה על ידי נוטריקון. שאנחנו יודעים גם שזה אחד מה-32 מידות שהתורה נדרשת בהם. יש את ה-13 מידות ויש עוד מידות, 32 מידות, חלק מהם זה נוטריקון. התורה נדרשת על ידי נוטריקון. זה שיש את היתור או את המילה השונה בתורה, זה בא לדרוש את הדרשה הזאת. המקרה הראשון, המקור הראשון לזה, כמו שאמרנו, שנאמר כי אב המון גויים נתתיך, אומר המהרש"א, מכיוון שהמילה המון מיותרת, אז גם את המילה אב דורשים בתור חלק מהראשי תיבות. אז המילה אב נדרשת בתור ראשי תיבות, האלף זה ראשי תיבות אב, והבית זה ראשי תיבות בחור. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אב נתתיך לאומות. כותב ספר החינוך דבר פלא, במצווה תף רי שבב, זה ממש לקראת סוף ספר המצוות, יש הרי תרי"ג, זה ממש לקראת הסוף, במצוות ביקורים, הוא כותב שם שכשאדם מאומות העולם בא לחסות תחת כנפי השכינה ולהתגייר, מה השם שלו? נאמר, קוראים לו אברהם, בן אברהם. למה בן אברהם? מה, אתה בן של אברהם? כן. אב המון גויים נתתיך, אב לגויים נתתיך, כל גוי שמתגייר, אתה אבא שלו אברהם. זה חיזוק מאוד גדול לכל אלה שזכו להתגייר, שהם בנן של קדושים בעצם. יש הרבה רבנים שמתפארים בזה שהם זכו להיות בנים של צדיק גדול. הנה, אתה התגיירת, אתה בן של אברהם אבינו. וזה לא לפני אלף דורות, זה עכשיו, דור אחר, דור ראשון. הפסוק אומר, אב נתתיך לאומות שבאים להתגייר, כמו שכותב ספר החינוך. ומה זה הבית? בחור נתתיך באומות. אז יש פירוש אחד, בחור נתתיך באומות, מלשון מובחר. שהרי הפסוק בנחמיה, פרק ט', פסוק ז' כותב, אשר בחרת באברהם. זה מסביר המערשה. הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, בספרו בן יהוידע כותב, בחור נתתיך, בוודאי, היית בן 100 ונולד לך יצחק. ראית פעם דבר כזה, אדם בן 100 שנולד לו בן? בחור נתתיך, היית כמו בחור. זה המילה אב. מה זה המון? ראשי תיבות. המון, זה ככה, ההי של המון מתחלף, ה' מתחלף בחטא. אז מלשון חביב נתתיך באומות. הפסוק בישעיהו, פרק מ' א', פסוק ח', אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם, אברהם אוהבי, זרע אברהם אוהבי, זאת אומרת, הוא חביב, הוא חביב באומות. זה ההי, מה זה המם? מלך נתתיך באומות. אז רש"י כותב, שהרי הפסוק אומר, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ככה אמרו שם בני חטא לאברהם, כמו מלך, מלך נתתיך באומות. והוו זה ותיק נתתיך באומות. יש כאלה שמתפללים תפילת ותיקין. מה זה ותיק? אדם שהוא ענב שמחבב את המצוות. אצל אברהם אבינו זה התקיים. מצד אחד הוא היה ענב, הוא אומר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. מצד שני, הוא היה מחבב את המצוות, כמו שהתורה מעידה על אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט וכולי, מחבב את המצוות. אז אומר המערשה, פה אנחנו רואים שהוא באמת היה ותיק, ותיק נתתיך באומות. והנון של המון זה לשון נאמן נתתיך לאומות. כמו שהפסוק אומר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, שם בנחמיה פרק ט', פסוק אחרי זה פסוק ח'. זה דרשה שרבי יוחנן אומר בשם רבו, רבי יוסי בן זמרה, שמהמילה אב המון, לומדים מהמילים האלה, שיש את המציאות של ראשי תיבות ושל נוטריקון, וזה דרך שהתורה נדרשת בהם. זאת אומרת, התורה לפעמים מרמזת דברים על ידי שהדרך איך לגלות את הדברים האלה זה על ידי ראשי תיבות. אבל רבי יוחנן אומר, זה מה שאמר רבי, אבל אני יש לי גם כן מקור מהתורה שדורשים ראשי תיבות. רבי יוחנן דידי אמר, המילים הראשונות שזכינו עם ישראל לשמוע מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, המילה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי? אני. כמו אני השם אלוקיכם. למה אנוכי? אז מסביר רש"י, השינוי במילה, שזה שלא כתוב אני, אלא אנוכי, זה בא ללמד אותנו ראשי תיבות. אנוכי זה ראשי תיבות, נוטריקון, ענה, זה האלף, אני, נפשי, בעצמי, כתיבת יהבית, כתבתי ונתתי את הלוחות. הקדוש ברוך הוא בעצמו כתב ונתן את הלוחות. רבנן אמרי, אנוכי זה נוטריקון, אמירה נעימה, כתיבה יאיבה. אמירה נעימה, כתובה וניתנה, נתונה. המפרשים מסבירים שיש כאן הבדל גדול בין הפירוש הראשון לפירוש השני. אם אני אומר, ענה נפשי כתיבת יהבית, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שכתב את המילים, בידיו כביכול. אבל אם אני אומר אמירה נעימה כתובה, אז המילה בעצמה נחקקה. המילה נחקקה, לא שהקדוש ברוך הוא כתב, כביכול. איקא דאמרי, יש כאלה שדורשים את זה הפוך. אנוכי למפרע, יוד אחרי זה חף, אחרי זה נון, אחרי זה א', יהיבה, כתיבה, נתונה, כתיבה, נאמרים, נאמנים אמריה. האמרות של התורה נאמנים. אז אם כן, מהמילה אנוכי, גם כן דורשים שיש מושג של נוטריקון בתורה. מקור שלישי לזה, דווי רבי נתן אמרי, בבית מדרשו של רבי נתן מצאו מקור שלישי, כשהמלאך בא ואומר לבלעם, בזמן שבלעם בא לקלל את עם ישראל, על ידי שהזמין אותו שם בלק, מלך מואב, אז כשבלעם היה בדרך, והאתון שלו עשתה לו קצת קשיים, לא כל כך אפשרה לו להמשיך, והוא היכה אותה וכולי, ואז בסוף הקדוש ברוך הוא פתח את עיני בלעם, ונתן לו לראות מה בעצם עצר ועני את האתון שלו מלהתקדם כמו שצריך. הוא רואה הנה שמלאך השם עומד שם עם חרב שלופה בידו, ואז אומר המלאך לבלעם, כי ירת הדרך לנגדי. זאת אומרת, אני ראיתי שאתה קצת הלכת בפזיזות, באת לקלל את עם ישראל. עכשיו, מה זה ירת? איפה יש בתורה עוד כזאת מילה? אלא מה זה בא לרמז המילה ירת? שהמלאך בא להסביר לבלעם מה עצר את האתון שלו מלהתקדם במהירות בדרך, יראה, היא קיבלה פחד. ויכול להיות שבהתחלה היא לא הבינה למה היא מפחדת, אבל אחרי זה היא ראתה את המלאך, לכן נטטה מהדרך. מקור רביעי שהתורה מרמזת לנו שהיא נדרשת גם על ידי נוטריקון, זה נלמד דווקא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דווי רבי ישמעאל תנא, כתוב לגבי המנחה, הרי כמו שיש קורבנות שמביאים מבהמה לבית מקדש, ישנם קורבנות שמביאים מסולת, שהם נקראים מנחה. ביום ראשון של חול המועד פסח, יש חיוב להביא מנחה. זה נקרא מנחת העומר. התורה שמה כותבת שצריך להביא את זה גרס קרמל. מה זה קרמל? זה נוטריקון קר מלא. שצריך להביא אותה כשהיא לחה, ועדיין הזרע נפוח והקש מלא מהזרע. מקור חמישי, רב אחא בר יעקב אמר, זה כבר בנביאים, כתוב שדוד המלך, כשהוא נתן צוואה לבנו שלמה, לקראת מלכותו של שלמה, אומר לו, אתה צריך לדאוג לא לתת לשמעי בן גאירה לנוח בשלום. למה? היה פעם אחת שאני ברחתי משאול, והוא קיללני קללה נמרצה. ככה היה צריך לכתוב, כי זה קללה אחת. כתוב כאן נמרצת. אומר המהרש"א, גם פה זה מרמז שיש כאן עוד קללות ששמעי בן גרה קילל את דוד המלך. איזה עוד קללות? זה נוטריקון ששמעי בן גרה קילל את דוד, הוא אומר, נואף הוא, שחשדו בו עם המעשה של בת שבע, שראינו לאל בדף נון ה' שהוא חטא בחטא של ניוף חלילה, ככה חשדו בו, בכל אופן הגמרא אומרת שמי שאומר ככה אינו אלא טועה. מואבי הוא, הרי הוא נולד נישואין של בועז עם רות המואביה. אז אם כן הוא בא מזרע של מואבים, אבל האמת היא שהוא לא היה מואבי, כי הרי כתוב שלא יבוא מואבי בקהל השם, דווקא מואבי, אבל מואבית מותר שהיא תתחתן, אם היא מתגיירת כמובן, בקהל השם. רוצח הוא, בזה שהוא נתן שם לבעלה של בת שבע ללכת בראש הגדוד, שהוא ימות במלחמה, טען שהוא רוצח, כמובן שזה גם כן היה ביתר, הוא היה מורד במלכות, כמו שמובע בדף נון ה' שאמרנו. צורר הוא, שהרי כתוב על המדיינים שהם צוררים הם לכם. למה? כי הם באו להפריע לעם ישראל כשהם יצאו ממצרים. כותב בספר יד דוד, הרי זה כתוב על המדיינים. אבל בעצם המואבים גם כן באו לעצר לעם ישראל. אז ברגע שדוד המלך הוא מזרע רות המואביה, מזרע המואבים, אז הוא גם כן צורר. דבר נוסף, הוא קילל אותו, תואבה הוא, תואבה, והוא לא ראוי למלכות. זה מה שלומדים, זה שכתוב נמרצת, זה ראשי תיבות הדברים שהזכרנו. הביור לכל הדברים האלה, איפה באמת מצאנו שהוא היה נואף, מואבי, רוצח, חוץ מצורר תועבה, זה המקור לביור הזה, זה בספר ראש משביר. טוב, מקור נוסף לזה שהתורה נדרשת בלשון של נוטריקון, הפסוק אומר שיהודה בא ליוסף אחרי שהם הסתבכו שם, כשיוסף היה משנה למלך מצרים והאחים הסתבכו עם השלטונות, הוא בא ואומר לו מה נדבר ומה נצטדק. עכשיו, מה פירוש מה נצטדק? אומר המהר"ל, מה נצטדק? בוודאי נצטדק, יש לכם במה להצטדק, אתם הרי בטוחים בזה שאתם צדיקים, למה הוא כותב לו מה נצטדק? הוא בא לרמז את הדין של את המושג שהתורה נדרשת בנוטריקון. נצטדק זה ראשי תיבות, נכונים אנחנו. אנחנו באמת מוכנים לקבל על עצמנו את הדברים שאתה רוצה, מה שקיבלנו. צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו, דקים אנחנו. אז יש מפרשים דקים מלשון נקיים, יש כאלה מלשון תשב אנוש עד דקה, אנוונתנים, קדושים אנחנו. אומרת המשנה, כותב שתי אותיות, אבל אחרי שהוא כתב אות אחת, שזה הוא כתב כי הוא שכח שאסור לכתוב בשבת, או שהוא שכח שזה שבת, ואחרי שהוא כתב את האות הראשונה בשכחה, הוא נזכר שזה אסור, ואז שוב פעם הוא שכח, וככה הוא כתב שתי אותיות בשתי העלמות, שפעמיים נעלם ממנו, לפני כל אות נעלם ממנו שאסור לכתוב בשבת, וכן אם הוא כתב אות אחת שחרית, ואות אחת הוא כתב אותה בין הארבעים, וכיוון שהיה לו זמן רב בין שתי הפעמים שהוא כתב, אז זה נקרא כמו שתי העלמות, כי היה לו מספיק זמן להיזכר, אז זה גם כן נקרא כמו שתי העלמות. בזה יש מחלוקת עם בן רבן גמליאל, שהוא מחייב, לבין חכמים, וחכמים פותרים. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, מה הסברות המחלוקת? הרי זה אנחנו יודעים, שכשבן אדם מחלל שבת, נאמר, הוא עושה את אותה מלאכה כמה פעמים, אם הוא שכח, ובשכחה אחת הוא עשה כמה פעמים, נאמר בן אדם שכח שעשו לכתוב בשבת, והוא כתב ספר תורה שלם, כן, ודאי שאי אפשר, הוא כתב מזוזה שלמה. אז כמה חטאות הוא צריך להביא? מספיק שהוא מביא חטאת על מלאכת כותב, מספיק לו להביא חטאת אחת, כי זה הכל היה בשכחה אחת, אבל אם הוא כתב שתי אותיות, ואז הוא נזכר שזה שבת, עוד פעם הוא שכח, הוא כתב עוד פעם שתי אותיות, עוד פעם הוא שכח, צריך להביא חטאת על כל אחד בפני עצמו. למה העלמות, העלמה, זה שיש ידיעה באמצע שנעלם ממנו, זה מחלק בין שתי העלמות, ידיעה מחלקת. ויש ויכוח בין רבן גמליאל לבין חכמים, האם יש ידיעה לחצי שיעור? הרי השיעור השלם של כותב זה שתי אותיות, חצי שיעור זה אות אחת. כשנודע לו אחרי אות אחת, האם זה נקרא בכלל שנודע לו שאנחנו נחלק בין שתי האותיות ונאמר שהוא בעצם לא כתב אף פעם שתי אותיות בפעם אחת, כי כשהוא כתב את האות הראשונה זה בפני עצמו והאות השנייה היה אחרי הידיעה ולכן היא בפני עצמה, או שאין ידיעה לחצי שיעור? רבן גמליאל סבר, אין ידיעה לחצי שיעור, אז אני חושב שהוא כתב שתי האותיות באותו העלם, כי הידיעה לא נחשבת ידיעה. רבנן סברי, יש ידיעה לחצי שיעור, ואם כן, זה שנודע לו אחרי אות אחת זה כבר מחלק את האות ההיא מהאות הבאה, אז אני חושב שהוא כתב אות, ובפני עצמו אות נוספת, אז על אות אחת לא חייבים, חטאת, אדרן הלך, הבונה. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק ה-13, פרק ההורג. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, הרי אחד מהמלאכות של שבת, 39 מלאכות שנשנו במשנה בדף ה-NG, זה מלאכת ההורג. מה הכוונה הורג? אחרי שפרוסים על גבי ניר, בית ניר, בכלל על כל המכונה של ההריגה, באים להרוג בד, אז פרסו שם חוטים של שתי, נאמר 100 חוטים של שתי. ועכשיו, בשביל שזה יהיה בד, צריך לשזור לרוחב גם חוטי ערב. כי ברגע שאדם שוזר חוט של ערב, זה נקרא הורג, זה מלאכת ההורג. מה השיעור של מלאכת הורג? אז תלוי. אומר רבי אליעזר, זה תלוי. שם במשנה למדנו ההורג שתי חוטים. רבי אליעזר חולק על המשנה ההיא והוא סובר שזה תלוי. ההורג שלושה חוטים בתחילה. כשהוא מתחיל להרוג בד חדש, עד שהוא לא העביר את החוט של הערב, שהוא לרוחב החוטי השתי, פעם אחת, פעם שנייה ופעם שלישית, אין כאן קיום עדיין למלאכה שהוא עשה. אם הוא עשה רק פעמיים, אין לזה קיום, עד שהוא יעשה שלושה פעמים. שלוש פעמים הוא יעשה יעביר את חוטי הערב בין חוטי השתי וישזור אותם ביניהם, יקלע אותם ביניהם, ורק אז יש לזה קיום ולכן רק על זה הוא יהיה חייב. אבל אחרי שיש כבר הריגה קיימת והוא רק צריך להמשיך את ההריגה בשביל להמשיך את האורך של הבד לאורך חוטי השתי, ואחת על ההריג, אז אפילו אם הוא עשה רק פעם אחת הוא יעביר את חוטי הערב לאורך חוטי השתי, כבר הוא יהיה חייב. האמת היא שבשביל להיות חייב במלאכת הורג, הוא לא חייב להעביר את חוט הערב על כל חוטי השתי. המשנה הבאה כותבת שמספיק שהוא מעביר ברוחב של חוטי שתי, רוחב של מלוא הסית, הכוונה המרחק בין העמה לאצבע. זה שיעור של מלאכת הורג, הרוחב של בין העמה לאצבע. אבל ברגע שהוא מעביר את זה פעם אחת על אריג קיים, כך סובר רבי אליעזר, כבר הוא יהיה חייב. וחכמים אומרים לו, אין הבדל תחילת הריגה או סוף הריגה, בין אם הוא הורג בגד בתחילה, שרק עכשיו הוא מתחיל את ההריגה של הבד, ובין אם כבר יש כאן אריג, והוא רק מוסיף עליו עוד חוטי ערב, בסוף תמיד שיעורו שני חוטים של ערב בתוך חוטי השתי. העושה שתי בתי נירין, שזה גם כן אחד מהמלאכות שאסורים, שחייבים עליהם בשבת, זה עושה שתי בתי נירין, שהרי כשבאים לעשות בד, מותחים חוטי שתי, זה נפלא. אתה רוצה אחרי זה להשחיל את החוטים לרוחב, חוטי הערב, אתה צריך אבל לקלוע. איך עושים את הקליעה? איך עושים את השזירה? אתה צריך להעביר את החוט פעם מעל חוט א', מתחת חוט ב', מעל חוט ג', מתחת חוט ד', מעל חוט ה', מתחת חוט ו', וככה על זה הדרך לכל החוטים. לך תעשה את העבודה הזאת, גם אם תחיה 120 שנה, בקושי תצליח לעשות כמה בגדים ככה. זה לוקח המון זמן. אז מה עשו? מצאו פתרון טוב, שדרך אגב על הרעיון הזה עד היום מייצרים אריגים. לוקחים איזשהו מסגרת מסוימת שעושים אותה בתור, עושים מסגרת כזאת מרובעת ומחברים אליה חוטים לכל האורך, באמצע החוט עושים כזה מין עיגול ומשחילים חוט שתי לתוך כל חוט שתי לתוך עיגול אחר. עכשיו לא את כל חוטי השתי ברצף, אלא את החוטים הזוגיים, את השתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר, משחילים בתוך מסגרת אחת, לתוך החורים של מסגרת אחת, ואת האי-זוגיים, החוטים האי-זוגיים של השתי, משחילים לתוך מסגרת אחרת. אחד, שלוש, חמש, שבע, תשע, על זה הדרך. ואז, פעם אחת אתה מרים מסגרת אחת, ואז יוצא שכל החוטים האי-זוגיים נמצאים למעלה, והחוטים הזוגיים נשארו למטה. אז אתה זורק את חוט הערב, ויוצא בעצם שחוט הערב נמצא מעל הזוגיים, מתחת האי-זוגיים. אז אתה הופך את החוטים האי-זוגיים של השתי, אתה מוריד ללמטה את המסגרת שלהם, ואת המסגרת של החוטים הזוגיים אתה עכשיו מעלה ללמעלה, ועוד פעם מעביר את חוט הערב, ואז יוצא שעכשיו הפוך, הוא נמצא מתחת לחוטים הזוגיים, ומעל החוטים האי-זוגיים, וככה על זה הדרך, מעלה ומוריד, מעלה ומוריד, עד שיש לו בד לתפארת. המסגרת הזאת, שלתוכה משחילים את החוטים, הפס שיש שם, שבאמצע יש עיגול, העיגול שבפנים, זה נקרא הניר. ניר, ניר הכוונה עיגול. אדם שמשחיל, ככה רש"י מפרש, אדם שמשחיל חוט שתי בתוך העיגול הזה, זה נקרא אדם שעושה מלאכת, עושה שתי בתי נירין. אז אם אדם משחיל שתי חוטים, שתי בתי נירין, בנירין, אם זה מערכת של של בית נירין שהזכרנו, שהיא ידנית, וכן אם הוא עושה את זה בקירוס, גמרא תבאר שזה גם כן אותו רעיון, רק זה היה משהו יותר משוכלל, שהיו מרימים את המסגרות על ידי דוושה שהיו לוחצים עליה ברגל. דוושה אחת הייתה מרימה מסגרת אחת, דוושה אחרת הייתה מרימה מסגרת אחרת, וככה היו יכולים לעשות את זה יותר מהר. אדם שמשחיל שתי חוטים בתוך אותו בתי נירין, חייב, השיעור הוא שתי חוטים. וכן, אם אדם עושה שתי בתי נירין, בנפה, בקברה, נפה זה מה שמסננים איתו, מה שמנפים בו קמח, קברה זה מה שמנפים בו את הגרגיר מהקליפה שלו, מהגרגיר של החיטה, מהקליפה שלו, שזה גם כן עשוי בקליעה של שתי וערב. ובסל, כל אלה לוקחים נצרים ועושים קליעה של שתי וערב. אז גם שם יש דבר שהוא כמו בתי נירין. אין שם כמובן את המערכת של המסגרת עם הפחותים שבאמצע העיגול, אבל גם שם, כשרוצים להתחיל את הקליעה של אותם נצרים, צריך דבר ראשון לייצר כאן חוטי שתי ולהחזיק את החוטי שתי. איך מחזיקים את החוטי, את הפסים של השתי, את הנצרים של השתי? אז נאמר פורסים 50 נצרים לאורך שהם יהיו שתי, ואז משחילים בקצה את הנצרים של הערב, גם כן מתחת לאי-זוגי ומעל הזוגי, ואז עוד אחד הפוך מתחת לזוגי ומעל האי-זוגי, הפוך מהקודם. ואז כשיש לנו כאן מין כמו כזה מין שרשרת כזאת, בקצה של השט, של הפסים של השתי, זה נקרא כמו שתי בתי נירין. אז ברגע שמשחילים לשתיים כאלה, או שמייצרים שתיים כאלה, כבר יהיו חייבים. והתופר שתי תפירות. כמה השיעור של מלאכת תופר? שתי תפירות. מה הכוונה? שמכניסים תמחת מלמעלה ללמטה לבגד עם החוט, ואז משחילים תמחת מלמטה ללמעלה. זה בעצם יוצא תפירה אחת, אבל זה נקרא שתי תפירות, כי זה פעמיים שתוחבים תמחת בתוך הבד. אז זה השיעור של תופר. והקוריאה, החיוב שלו כמובן, אדם שקוריאה בגד, זה רק אם זה על מנת לתפור. אז כמה הוא צריך לקרוא כדי שהוא יהיה חייב? זה על מנת לתפור שתי תפירות. אם הוא קרא מספיק קרע שאפשר לתפור שתי תפירות, אז הוא יהיה חייב. במשנה למדנו שדעתו של רבי אליעזר, שאדם שבא לעשות בד וכבר יש לו את חוטי השתי והוא רק צריך להשחיל את חוטי הערב, שזה בעצם מלאכת אורג, אז אם הוא בא עכשיו לעשות בד חדש, אז כמה פעמים אם הוא יכניס את חוטי הערב בתוך חוטי השתי הוא יהיה חייב. למדנו במשנה שרבי אליעזר אומר ההורג שלושה חוטים בתחילה. אבל קיעת הרבי יצחק תנאי, שלפי דעתו של רבי אליעזר, האדם שבא להרוג בגד חדש, השיעור שלו בשתיים, שני חוטים. לכאורה, והענן תנן, הרי המשנה שלנו למדנו שרבי אליעזר סובר שבתחילה אדם חייב כשהוא הורג שלושה חוטים, אז לכאורה זה סותר. אומרת הגמרא, לא קשה, זה לא סותר, יש הבדל באובי של החוטים. הבעלימי, הבקטיני. יש הבדל אם זה חוטים אלימי, הכוונה אבים, או דקים, קטיני. עכשיו, בזה יש שתי לשונות, האם בעלימי זה שלושה חוטים או שני חוטים, או בקטיני, האם הם שלושה חוטים או שני חוטים, ויש לזה שתי לשונות. אמרי לה להי גיסה, ואמרי לה להי גיסה. יש כאלה אומרים לצד הזה, יש כאלה אומרים לצד הזה, כמו שמיד הגמרא מבארת. אמרי לה להי גיסה, אלימי, חוטים אבים, תלתה לא סטרי. רק אם תעשה שלושה חוטים, אז כשאתה תעזוב את ההריגה, זה לא יתפרק לך לבד. זה כבר יהיה אחיזה מספיק חזקה. אבל טרי, אם אתה רק תעשה הריגה של שתי חוטים אבים, סטרי, זה מתפרק. הם לא נדבקים טוב. זה מדי כזה גס. אבל וקטיני, כשאתה בא לעשות הריג מחוטים דקים, טרי נמי לא סטרי. וזה אומר רבי אליעזר, שאפילו אם תעשה רק שני חוטים, זה לא נסתר אחרי זה כשאתה עוזב את ההריג, זה נקרא שזה נהיה חזק, שזה חוטים דקים, הם נדבקים טוב גם בשניים. ואמרי לה להיגיסה, יש כאלה שביארו את ההבדל בין המשנה לברייתא, האם שלושה או שני חוטים בתחילת ההריג לפי רבי אליעזר, לצורה הפוכה. דווקא בקטיני, בחוטים דקים, עד שאתה לא עושה תלתה, שלושה חוטים בהריגה, רק אז ידיעי, רק בשלושה זה, אתה רואה, זה ניכר שיש כאן אריג, אבל בטרי, כשאתה עושה רק שני חוטים דקים, לא ידיעי, זה לא ניכר, אז לכן הוא יהיה פטור. אבל בחוטים אלימי, חוטים אבים, גם כשאתה עושה את ההריגה של טרי, נם ידיעי זה כבר ניכר, ולכן יהיה חייב אפילו בשניים, ורק בחוטים דקים הוא לא יהיה חייב, אלא אם כן הוא יעשה הריגה של שלושה חוטים. טניה, ההורג שלושה חוטים בתחילה, ואחד על האריג, חייב, כמו דעתו של רבי אליעזר, רואים שהברייתא הזאת, סתם ברייתא סוברת כמו דעתו של רבי אליעזר. וחכמים אומרים, בין אם הוא הורג בתחילה ובין אם הוא הורג בסוף, שיעורם שתי חוטים. עכשיו אומרת הברייתא, עוד הלכה לגבי הריגה. ובשפה, מה הכוונה? אז רשי, כמו שהוא מפרש כאן, ולפי הגרסה של המערם פה בדברי רשי, ובשפה הכוונה, כשאנחנו מסדרים חוטי שתי לכל האורך, אז בקצוות הדרך היה, בשני הקצוות, צד ימין, צד שמאל, בקצה ממש, הדרך היה לעשות שלושה חוטים מסוג בד אחר. אם את כל הבד עשו לדוגמה מפשטן, אז את הקצוות עשו מחוטים של כותנה. כדי לחזק את הקצוות. אז זה נקרא בשפה. כמה השיעור שם? השיעור הוא שני חוטים, כשהוא הורג שני חוטים של ערב, אבל ברוחב שלושה בתי נירין. לא צריך רוחב כמלוא הסית, כמו שאמרנו קודם, כמו הרוחב שיש בין האצבע לבין האמה, אלא ברוחב סך הכל של שלושה בתי נירין. עכשיו נשאלת השאלה למה? למה באמת לא נחייב אותו ברוחב של כמלוא הסית? התשובה היא, למה זה דומה? להורג צלצול קטן, איזה מין חגורה דקה כזאת, שאם הוא הרג שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירין, זה כבר בגד חשוב, כי זה האובי של הבגד, ולכן הוא יהיה חייב. אז גם כאן, בשפה של הבגד, כשאתה הורג אפילו רק ברוחב של שלושה בתי נירין, זה כבר מחזיק טוב את השוליים של הבגד, את השפה של הבגד, ולכן הוא יהיה חייב. מעניין מה שכותב בספר מגיד משנה. זה אחד מהמפרשים של הרמב״ם. הוא כותב על הרמב״ם בפרק ט', הלכה י"ח, כמובן בהלכות שבת, הוא כותב שם שהוא גורס בדברי רש"י שבשפה זה דווקא הקצה, אבל עם חוט ערב, שהוא לרוחב הבגד. לא, שלא עשו בצדדים של חוטי השתי חוט שונה, אלא בסוף של הבגד, בחוטי הערב, זאת אומרת בקצה של האורך של הבגד, היו עושים חוט מסוג אחר. ועל זה הוא אומר שיהיה חייב, אפילו שהוא עושה ברוחב של כשלושה בתי נירין. טוב. למדנו בברייתא וההורג שלושה חוטין בתחילה ואחד על ההריג חייב. זה היה ממש תחילת הברייתא, וכמו שכבר דייקנו מיד, שהברייתא הזאת סתמה כרבי אליעזר של המשנה שלנו, שבתחילת הריג, אם הוא עושה שלושה חוטים של ערב הוא יהיה חייב, ואחרי שכבר יש הריג שלם, אז אפילו עם חוט אחד שהוא הורג שם הוא כבר יהיה חייב. ברייתא אחרת, שהסתם ברייתא זה כמו דעת רבנן דווקא. תניא אידך, ההורג שני חוטים של ערב על הגס, על חתיכה גדולה של אריג, ועל האמרה, על בגד שהורגים חוטי ערב מסוג אחר, ממין אחר, חייב. רבי אליעזר אומר, אפילו אם הוא מוסיף חוט אחד, כבר הוא יהיה חייב. אז כאן בעצם הדעה הראשונה זה דעת חכמים, סתם ברייתא פה זה דעת חכמים. ורבי אליעזר כמובן כמו שיטתו, שברגע שיש אריג קיים, אז אפילו אם אתה מוסיף רק חוט אחד, כבר יש לזה חשיבות, ולכן אדם כשעשה דבר כזה בשבת יהיה חייב. ובשפה, כמו שבהרנו ברשי, שעושה את זה כל האורך של השתי סוג אחר של חוט, אז אם הוא הרג שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירין חייב, כמו שקראנו בברייתא הקודמת, על מה זה דומה? להורג צלצול קטן, חגורה קטנה, שגם אם הוא הורג שני חוטים על רוחב שלושה בתי נירין, הוא יהיה חייב כי זה בגד חשוב בפני עצמו. כאן גם הגמרא מדייקת, דברי הברייתא שהיא הולכת סתם ברייתא כמו דעת רבנן, שהברייתא כותבת את הדין שלה בתור דבר פשוט, בלי דעה חולקת, את דעתם של רבנן. והורג שני חוטים על הגס ועל האמרה חייב. סתם פה זה לא כמו דעתו של רבי אליעזר, אלא כמו רבנן שסוברים, שאדם שמוסיף על ההריג, השיעור הוא בשני חוטים. למדנו במשנה, העושה שני בתי נירין בנירין. וכולי בנירין. מהי בנירין? אמר רבי, תרתי בבתי נירה וחדה בנירה. פעמיים שהוא מכניס את החוט בבית ניר, ופעם אחת שמכניס את החוט בניר. עכשיו, מה זה בית ניר ומה זה ניר? אז יש שם זה הרבה הרבה שדנים בנושא הזה. אבל הפירוש שכותב אותו החזון איש, בפרק חפבב, אות ג', הוא כותב ככה. יש בכלי שבו עושים את ההריגה, בו הורגים את החוטי השתי עם חוטי הערב, שדיברנו ברחבה, איך היו עושים את ההריגה. האמת היא שבמשנה בדף ה-ג ממש פירטנו איך עשוי כל הכלי הזה שדרכו היו עושים את ההריגה. אבל גם היום דיברנו על הרעיון. שהיו עושים מין מסגרת עם חוטים, שבמרכז החוט יש עיגול, ומשחילים את חוטי השתי האי-זוגיים במסגרת אחת, ואת חוטי השתי הזוגיים במסגרת אחרת, וכל פעם היו מרימים מסגרת אחרת ומשחילים את חוט הערב. עכשיו, לא ניכנס כרגע לכל המבנה של הכלי הזה שהורגים בו את הבגד, אבל נזכיר פה עוד נקודה אחת. היה בשביל להדק את חוט הערב, אחרי שהשחילו אותו בתוך בין חוטי השתי, בשביל להדק את זה, היו משתמשים עם כלי שנקרא מסרק. מה זה מסרק? כשמו כן הוא, זה היה מין מסגרת כזאת מלבנית, שהיה בה גם כן הרבה פסים כאלה, הוא היה מלא בפסים, וכל פעם כשהיו משחילים את החוטים, את כל החוטים, היו משחילים אותם גם בין השיניים או בין הפסים של המסרק הזה. כל חוט היה נכנס ברווח אחד במסרק. ואז כשהיו נאמר משחילים פעם אחת את חוט הערב, בוא נאמר מעל החוטים הזוגיים, עכשיו החוט הזה היה ברפיון כזה, אתה רוצה אבל שהבד יהיה צפוף, אז מה עושים? אז היו אחר כך מעבירים את המסרק, ואז מצמידים את כל חוטי הערב אחד לשני, ואז הם משחילים שוב פעם את חוט הערב, ושוב פעם מעבירים את המסרק, ומחזקים את הצפיפות, שכולם יהיו צפופים טוב. עכשיו, כותב החזון איש, שכשאדם מעביר פעמיים בבית נירה, מה זה בית נירה? פעם אחת הוא מעביר את החוט בתוך אותו מסרק, בחלל של המסרק, ועוד פעם אחת הוא מעביר אותו בין שתי הבתי נירים. שתי הבתי נירים, זאת אומרת ככה, אם למשל מדובר פה על חוט זוגי, הוא הרי צריך להיכנס בסוף למסגרת של החוטים הזוגיים. הוא צריך לעבור בין שתי חוטים זוגיים, בין שתי נירים של חוטים זוגיים. אז כשמשחילים אותו במסרק ובין שתי החוטים, ובין הנירים של החוטים האי-זוגיים, אם הוא זוגי אז בין החוטים האי-זוגיים, ואם הוא אי-זוגי אז בין החוטים הזוגיים, זה נקרא שהוא משחיל אותו בבית נירה. אחר כך כשהוא משחיל אותו בתוך החור שבמסגרת של החוטים שלו, אם הוא נאמר מהזוגיים, במסגרת של החוטים הזוגיים, זה נקרא שהוא משחיל אותו בנירה. אז פעמיים בבית נירה, פעם אחת בין השיניים של המסרק, ופעם אחת בין החוטים של הסוג השני, אם הוא זוגי, בין שתי החוטים אי-זוגיים, ואחרי זה פעם אחת בנירה, בתוך אותו חור של הנירה. ככה מבארים בדברי החזון איש. למדנו במשנה בנירה ובקירוס. שואלת הגמרא, מהי בקירוס? המערב מצוביטה. זה גם כן מערכת של בתי נירין, אבל משוכללת יותר, שמרימים את המסגרות על ידי דוושות ברגל. למדנו במשנה והתופר שתי תפירות. השיעור של תפירה זה שתי תפירות. שואלת הגמרא, התנינה באבות מלאכות. בדף העין ג' במשנה שמפרטת את כל 39 אבות המלאכות, כתוב במפורש שהשיעור והתופר זה שתי תפירות, בשמה צריכים לכתוב את זה שוב כאן במשנה שלפנינו. אז הגמרא מנסה לתרץ, משום דקבעי למתנה סייפה והקוראה על מנת לתפור שתי תפירות. אז כאן מדברים על קוראה, כמה השיעור שהוא קוראה, קרע כזה שאפשר לתפור שתי תפירות, אז בגלל זה כותבים גם והתופר, קטני נמי התופר. שואלת הגמרא, רגע, והקוראה על מנת לתפור שתי תפירות, הנמי תנינה באבות מלאכות, כתוב במשנה, היא הקורא על מנת לתפור שתי תפירות. אלא אומרת הגמרא הסבר. למה כתוב כאן את השיעור של התופר שתי תפירות? משום דקבעי למתנה סייפה. מכיוון שבמשנה הבאה רוצים לכתוב את הדין של הקורא בחמתו. אדם כועס, הוא קורא בגד. ועל מיתו, אם הוא אבל, הוא צריך לעשות מצוות קריאה, שנזכה לחיים ארוכים לנו ולכל קרובי משפחתנו לאורך ימים ושנות חיים. אבל משום הכי קטני, התופר שתי תפירות. בשביל ללמד את הדין הזה של אדם שקורע בחמתו, כמו שאנחנו נראה בהמשך את הדין שלו, אז כבר מדברים על הנושא של קורע ותופר, בשביל לדבר על העניין של קורע בחמתו. למדנו במשנה והקורע על מנת לתפור שתי תפירות. תגיד, אתה רוצה לתפור אז אל תקרא. זה כבר תפור, אם לא תקרא אותו, זה יישאר לך טוב. איך היא משכחת לה? למה שמן אדם יקרא בשביל לתפור? זה כבר מחובר, תשאיר אותו מחובר. ותרץ את הגמרא, דאבדה כיקיסטה. הוא תפר בגד, אבל כשהוא פותח את הבד, פתאום הוא רואה שיש מין כיס כזה. זה לא ישר. אז מה הוא עושה? הוא גוזר בשביל לתפור שוב. אז על זה השיעור הוא שאם הוא קורא על מנת לתפור שתי תפירות, הוא יהיה חייב. אומרת המשנה, קורע בחמתו, הוא כועס, הוא קורע בגד, ועל מיתו, בתור שהוא אבל, והוא חייב לקיים מצוות קריאה, וכל המקלקלים, שהוא לא מייצר, אלא הוא הורס, פטורים, כי החיוב של שבת זה רק אדם שמייצר יצירה. והמקלקל על מנת לתקן, אדם שקורע בגד כי זה לא נתפר לו טוב, או שהוא מוחק בגלל שהוא לא כתב טוב, כמה השיעור, שיעורו כמתקן, כמו שאדם שמתקן, תופר, השיעור הוא שתי תפירות, אז ככה גם קורא על מנת לתפור שתי תפירות. כמו שכותב, השיעור הוא שתי אותיות, אז ככה גם האדם שמוחק, הוא מוחק על מנת למקום שאפשר לכתוב בו שתי אותיות. שיעור המלבן, מחבס צמר, והמנפץ, שהוא מפריד את הסיבים של הצמר כדי לעשות מהם חוט, והצובע את הצמר, והטובה שהוא עושה חוטים מהצמר או מהפשטן, השיעור הוא כמלוא רוחב הסית כפול. כמה זה רוחב הסית כפול? סית זה כמו המרחק שיש בין האצבע לבין האמה. כפול זה פי שניים. לפי דעת רשי זה אותו מרחק גם שיש בין האגודל לבין האצבע. פעם אחת. פעם אחת בין האגודל לאצבע זה אותו מרחק כמו בין האצבע לבין האמה. כמו האצבע לבין האמה פעמיים. וההורג שני חוטים של ערב, כמה שיעורו, בסדר, שני חוטים, הוא מפריד, הוא מעביר בין חוטי השתי, אבל בין כמה חוטי שתי, השיעור הוא כמלוא הסית, כמו המרחק שיש בין האצבע לבין האמה, אם הוא הרג, הוא הכניס חוטי ערב פעמיים בין חוטי השתי, בין חוטי שתי במרחק כזה, ברוחב כזה של בין האצבע לבין האמה, אז הוא יהיה חייב. למדנו במשנה שאדם שקורע בגד בכעס או על מיתו, הוא יהיה פטור, שואת הגמרא אורי מינוש, סתירה מברייתא. הקורע בחמתו, הוא באבלו על מיתו, ככה הגרסה של כתבי יד הישנים על המשנה, חייב, ואף על פי שמחלל את השבת, קורע, יצא ידי קריאה בתור אבל, הוא לא יצטרך לעשות פעם קריאה, אפילו שהיה אסור לו לקרוע בשבת, והוא מתחייב על הקריאה הזאת, אבל הוא יצא ידי חובת קריאה. אבל בכל אופן רואים שאדם שקורע בגלל כעס או על אבל, הוא חייב. עונה הגמרא זה לא סותר, לא קשיא. באמת דידי, מה שכתוב שבאבל שאדם קורע הוא יהיה חייב, מדובר פה באחד שהוא קורע על אחד מהקרובים, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות, ואז מכיוון שהוא חייב לקרוע עליו, אז זה שהוא עשה קריאה זה בעצם תיקון מסוים, כי הוא בעצם היה חייב בכל מקרה לקרוע. באמת דאלמה, ובמשנה שכתוב שאדם שקורע על מת, הוא יהיה פטור, מדובר שהוא קורע על מת, שהוא לא חייב לעשות עליו קריאה. שואלת הגמרא, גם במשנה כתוב מיתו, שזה, והמיתו קטני, אז זה לראה שזה הכוונה מת, שהוא חייב לקיים בו מצוות קריאה. מתרצת הגמרא לעולם, באמת דידי. באמת מדובר פה באמת שהוא צריך לקבור, הוא צריך לטפל בקבורה של המת הזה. אבל הוא באנח דלאו בני אבילות אבילות נינהו. מדובר פה על כזה מת שבן אדם לא חייב לעשות עליו מצוות קריאה, שזה לא אחד מהשבעה קרובים, זה לא אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו ואשתו. אז עליהם הוא לא חייב מצוות קריאה, אז אם הוא קרא, הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, והיא חכם הוא, אם זה אדם שחכם בחוכמת התורה, חיוב ומחייב, הרי חייבים, כולם חייבים לעשות עליו מצוות קריאה, אז אם כן שוב פעם זה לא קלקול, אז למה הוא יהיה פטור? דתניא, חכם שמת, הכל נחשבים קרוביו. שואלת הגמרא, הכל קרוביו? מה פירוש? סלקא דתך, הם הרי לא קרובים שלו, אלא אימה, הכל כקרוביו. מה פירוש? הם צריכים לנהוג מנהגי אבלות עליו, הכל קוראין עליו. והכל חולצין עליו, הכוונה שעושים קריאה בכתף עד שהכתף שלהם נראית, והכל מברין עליו ברחבה, כולם היו נוהגים בזמנם, סעודה ראשונה, האבלים לא היו אוכלים משלהם, אלא ברחבה, איפה שהיו מנחמים אותם אחרי הקבורה, היו מביאים להם אוכל, וזה מה שהם אוכלים. אז כשחכם נפטר, כולם צריכים לאכול אוכל כזה. אז אם כן, גם פה הוא יהיה חייב בקריאה, אז למה שאם הוא יקרא הוא יהיה פטור? עונה הגמרא לא צריכה דלאו חכם הוא. מדובר פה באדם שהוא לא חכם. שואלת הגמרא ויהיה אדם כשר הוא, גם על זה חיוב ומחייב, חייב מצוות קריאה. דתניא מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים? על מה הם חטאו? וכדי שאם יקרה מקרה בעתיד, שאדם כשר ייפטר מן העולם, יבכה ויתאבל על אדם כשר. שואלת הגמרא, מה? כדי שיבכה בעתיד, אתה כבר... עכשיו להניש בן אדם חלילה על זה שהוא יבכה בעתיד, למה? ערבון השק למיני, כאילו לוקחים ממנו ערבון לפני שהוא חטא, כדי שיזכור, עכשיו אתה לוקח ממנו משהו בשביל שבעתיד יעשה מה... למה להניש בן אדם על משהו שהוא לא עשה? אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר. לכן מענישים אותו, מה זה כזה אבון חמור? אז בספר ריף על העין יעקב, וכן כותב הבן יהוי, אדם מסבירים, שבאמת הסיבה שחלילה שלא ימותו בניו ובנותיו של האדם כשהם קטנים, זה בגלל עבירות מסוימות שמובאים שם בדף למד, למד א', בלאל, בתחילת המסכת. יש עבירות שעליהן אדם נענש בעונש הזה. אבל אם האדם בוכה על אדם כשר, אז ממשיכה הגמרא ואומרת שכל הבוכה על אדם כשר מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה לאותו אדם כשר שבכה עליו. אז אם כן, הבנים והבנות שלו יישארו לחיות, אבל אם הוא לא ניצל את ההזדמנות שנתנו לו לחפר על העוונות, אז לכן אין לו את ההגנה לשמור על בניו ועל בנותיו. אבל בכל אופן רואים מפה שעל כל אדם כשר צריך אבלות, אז אם אדם קורא על כל אדם כשר בשבת, הוא צריך להיות חייב, כי הרי הוא צריך בקריאה, אז הוא עשה פה מעשה של תיקון. ותרצת הגמרא, מה שכתוב שהוא יהיה פטור כשהוא עושה קריאה על אבל, לא צריך עד אליו אדם כשר הוא. במשנה כשכתוב שאדם שעושה קריאה הוא פטור, דבר שהוא קורא על אדם שהוא לא כשר. אבל מה? והיא דקאי בשעת יציאת נשמה, אם אדם נמצא בשעת יציאת נשמה, גם אם זה אדם שהוא לא כשר, חיוב היא מחייב, הוא חייב לעשות מצוות קריאה. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת הנשמה, מתי שכל הקווים מתיישרים במכונות, כן, מתי שכבר ממש שעת יציאת נשמה, חייב לקרוע, אפילו אם זה לא קרובו ואפילו אם זה לא אדם כשר. למה זה דומה? לספר תורה שנשרפה, שאדם חלילה רואה דבר כזה, הוא חייב לקיים מצוות קריאה. או בגלל שכל נשמה של יהודי יש לה חלק בתורה, או בגלל התורה שהוא היה יכול ללמוד בעתיד. עונה הגמרא, לא צריך עד אלוקאי בשעת יציאת נשמה. מדובר פה שבן אדם הזה, זה גם בן אדם לא כשר, וגם הבן אדם לא עמד בשעת יציאת נשמה. ולכן, כשהוא קורא, הוא לא חייב במצוות קריאה, אז זה סתם קלקול, אז לכן אומרת המשנה שיהיה פטור. שאומרת הגמרא, תנח מיתו, אתה יודע מה, תירצת לי מתי בן אדם שקורא על מיתו, הוא צריך לקבור את הבן אדם הזה, אולי הוא עובד בחברה קדישה, אין מישהו אחר שיקבור, אבל זה לא אדם כשר ואולי בשעת יציאת נשמה, אז אם הוא עושה קריאה, הוא יהיה פטור, כי זה לא היה חיוב בשבילו לקרוע. אלא, חמתו החמתו קשיה, במשנה כתוב שבן אדם שקורא הבגדים בכעס, אז הוא יהיה פטור. מצד שני בברייתא כתוב שהוא יהיה חייב. עונה הגמרא, חמתו החמתו נמי לו קשיה, גם פה יש הבדל. רבי יהודה, שהוא אומר, מלאכה שאין צריך לגופה, שהוא לא צריך את גופה של המלאכה, הוא לא צריך בעצם הקריאה של הבגד, אומר רבי יהודה שהוא חייב. רבי שמעון, רבי יהודה, מה שכתוב שהוא חייב, הברייתא שכותבת שאדם שקורא בגדים לחמתו חייב, זה כמו דעתו של רבי יהודה דאמר, מלאכה שאין צריך לגופה, חייב עליה. לכן, גם כשהוא לא צריך את עצם זה שהוא קרא, אבל הוא עשה מלאכה, בכל זאת הוא יהיה חייב. רבי שמעון דאמר, מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. מה שכתוב במשנה, שאדם שקורא בגדים בחמתו הוא יהיה פטור, זה לפי דעתו של רבי שמעון. אדם לא צריך את הבגד הזה קרוע, רק למה הוא כועס? לכן הוא קורע, דבר כזה פטור. שואלת הגמרא, לפי רבי יהודה חייב, אימו דשמטלה לרבי יהודה, שאדם שעושה מלאכה שאינו צריך לגופה, כשהוא עושה פה איזשהו מלאכה של יצירה, במתקן, אבל במקלקל משמטלה, רבי יהודה הרי גם כן מודה שאם אדם עושה מלאכה שאינו צריך לגופה, והמלאכה היא בעצם לקלקל משהו, זה לא נקרא מלאכה ובדי שיהיה פטור. אלא מה רבי אבין? הנמי מתקן הוא. ברגע שאדם קורא הבגד בחמתו זה גם נקרא מתקן, למה? דכאביד נחת רוח ליצרו הרע, שהוא מרגיע את הכעס שלו, ולכן זה נקרא שהוא מתקן והוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, אוקיי, היגב נמי שערי, אם מותר לקרוע בגדים כשהוא כועס? והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפה בר אגרא, שאמר את זה משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדים בחמתו. כשאתה רואה בן אדם שהוא מתעצבן, הוא קורע בגדים, הוא הורס דברים, ומשבר כליו בחמתו, ומפזר מעותיו בחמתו, ורוב כעס, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה יצר הרע, הוא נשלט על ידי היצר הרע. שכך אומנותו של יצר הרע. הוא לא מגיע לבן אדם ישר, אומר יאללה בוא תלך על ה... בוא תהיה עבריין ביום אחד. אין דבר כזה. שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, כמו משהו קטן, תקרא בגדים בחמתך. למחר אומר לו עשה כך, עד שבסוף אומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד אז אם כן, הרי אסור לקרוע בגדים בחמתו. אמר רבי אבין, מה יקרא? מאיפה רואים את זה מהפסוק? שבן אדם שנותן ליצר הרע מקום מושב בליבו, בסוף הוא יכול חלילה להיכשל גם בעבודה זרה. הפסוק אומר, לא יהיה בך אל זר. בתוך קרבך שלא יהיה איזה כוח זר. ולא תשתחווה לאל נחר. שלא תגיע לידי עבודה זרה. ואיזו אל זר שיש בגופו של אדם, הווה אומר זה יצר הרע. אל תיתן ליצר הרע להיות בך, כדי שלא תגיע בסוף, שלא תשתחווה חלילה לאל נחר. אם כן, גם אדם שקורע בגדים מרוב כעס, זה לא נקרא שהוא מתקן. כי הוא הרי חוטא, זה נקרא קלקול, אז למה שיהיה חייב? עונה הגמרא לא צריכה, דקעביד למרמה אימתא אינשי ביתי. הוא עושה את זה כדי להטיל משמעת על בני ביתו, הוא אומר להם לעשות משהו שמאוד חשוב שהם יעשו, והם לא מקשיבים לו, אז מה הוא עושה? הוא רוצה שיהיה פה איזשהו כבוד, איזשהו פחד, אז הוא קורא הבגד, הוא מראה כאילו שהוא כועס כדי שיעשו את רצונו. אבל כמובן שהתנאי לזה שהוא לא באמת כועס. בן אדם שבאמת כועס אסור לו לעשות לקרוע בגדים. באותו זמן אפילו אם הוא עושה את זה כדי להטיל אימה על בני ביתו. כי עד הרב יהודה שליף מצוויתה את הסוף של החלוק. הוא היה קורע להראות שהוא כועס כשפחדו ממנו. כאילו קרע את הבגד אבל הוא קרע את הבגד במקום של התפר ואז אפשר לתפור את זה שוב. רב אחא בר יעקב תבר מני תבירי, הוא שבר, אם היה לו כלים שבורים, הוא היה שובר אותם, ואז הוא לא היה עובר משום בל תשחית. רב ששת רמילי לאמתי, הוא היה שם על הראש של השפחה, מוניני הרישה, ציר של דגים, גם כן בשביל אותה מטרה. רבי אבא תבר נחתמה, היה שובר כיסוי של קד, בשביל להטיל אימה שיהיה משמעת. אדם שעושה דבר כזה, הוא לא כועס הרי, אם הוא כועס, אסור לו לעשות את זה. אבל אם הוא לא כועס והוא עושה את זה, יש כאן איזשהו תיקון שהוא מעמיד את המשמעת בבית, אז עכשיו זה נחשב שהוא מתקן, ואם הוא עושה את זה בשבת, אז הוא יהיה חייב. ועד כאן דף קופי.